שלום וברכה לכולם, מועדים לשמחה, פית כתבה, אנחנו בהושענא רבה לקראת שמחת תורה, ואנחנו לומדים היום את אחת האגדתות המיוחדות, הארוכות שיש במסכת כתובות, אגדתה שהכותרת לה היא אשכבתי דרבי, סיפור פרידתו של עם ישראל, גם בני דורו וגם לדורות, מרבנו הקדוש, מרבי יהודה הנשיא, וכמו שאמרתי אתמול, בעיניי הסוגיה הזו בהחלט מענייני דיומא, שכן כפי שנראה מיד כבר בסוגיה עצמה וגם בדברי הראשונים, יש כמה וכמה קווים שנמתחים ממשה רבנו אל רבנו הקדוש, אל רבי יהודה הנשיא. לא רבים בעם ישראל זכו לתואר הזה, רבנו, אני שם כרגע את רבי נחמן בצד, אבל משה הוא ודאי משה רבנו, רבי יהודה הקדוש, רבי יהודה הנשיא הוא ודאי רבנו הקדוש, ומשה רבנו שעולה אל הר נבו בפרשת וזאת הברכה, שנקרא בעזרת השם מחר, עם סיומם של חמישה חומשי תורה וסיפור פטירתו, האם באמת נפטר, גם על זה נדבר עוד מעט, של משה רבנו, כאמור יש כמה וכמה קווים שנמתחים מדמותו של משה רבנו אל דמותו של רבי יהודה הנשיא. באמת דברים אמורים וכיצד נזכרנו פתאום לדבר בעניין אשכבתי דרבי, אז אנחנו במשנה בדף קוף ג' עמוד א', אומרת המשנה, אלמנה שאמרה היא איפשי לזוז מבית בעלי, אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנים אותה, אלא זנים אותה ונותנים לה מדור לפי כבודה. כבר דיברנו בפרק הקודם על זכותה של האלמנה לקבל מזונות בבית בעלה, ובעצם אם הייתי מסכם את ההלכה שתתחדש כאן במשנה ובקטע הקצר שבגמרה, הרי היא הקפאת מצב. כלומר, האלמנה רשאית להישאר בבית בעלה המנוח בדיוק, אבל בדיוק, כמו שהייתה חיה, בדיוק כמו שהתנהלה כאשר הוא עדיין היה בחיים. ולכן, למשל, יש חיוב מזונות, דיברנו עליו כבר בהרחבה, בפרקים הקודמים, מחדשת משנתנו שלא רק אותה אלמנה זכית לא רק למזונות, אלא להמשיך ולהתגורר גם בבית בעלה המנוח. ולא יכולים היורשים לבוא ולומר לה, בסדר, הבנו שיש לך מזונות, ניתן לך את זה במקום אחר, לא? אלא היא ממשיכה לגור בבית בעלה, זנין אותה ונותנים לה מדור, כלומר מקום מגורים, לפי כבודה. מצד שני, היות שאנחנו מדברים על הקפאת מצב, אז אם אמרה, אי אפשי לזוז מבית אבא, כלומר, ברגע שבעלי נפטר, אני חוזרת חזרה לבית אבא שלי, יכולים היורשים לומר לה, אם את אצלנו, כלומר, ממשיכה באותה הקפאת מצב, ממשיכה בדיוק באותו מקום, כמו שהיה בחיי אבינו, אז יש לך מזונות, אבל אם אין את אצלנו, אלא הולכת להתגורר במקום אחר, אין לך מזונות. ואם הייתה טוענת, שהיא ילדה והן ילדים, כלומר שהיא אלמנה צעירה, וגם הם צעירים, אזי לא מתאים שאני אגור יחד איתם במקום אחד, במצב כזה, אז אני נוטה והיא בבית אביה. אז זה יוצא מן הכלל, כאשר יש כאן בעיות צניעות. אבל במקרה הרגיל, כאמור, היא מקבלת את אותם מזונות, אך ורק אם היא ממשיכה לגור בבית בעלה, והיא ממשיכה לגור בבית בעלה, בין שהיורשים רוצים ובין שאינם רוצים, היא ממשיכה לגור שם ומקבלת מדור לפי כבודה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, משתמשת במדור כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. בעבדים ושפחות, כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, בקרים וקסתות, כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, בכלי כסף ובכלי זהב, כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, שכך כתב לה, ואת תהי יתוות בביתי, ומצנה מנחסי כל ימי מגר ארמנותייך בביתי. ושוב, זו לא רק זכות למזונות שעליה דיברנו בהרחבה, אלא זכות מקיפה יותר, להמשיך וליהנות מכל התנאים, ובדיוק מאותו מצב חיים שהיה, כאשר עדיין בעלה היה בחיים, בין בכלים, בין במקום המגורים, בין בעבדים ובשפחות, כפי שמפורט כאן בברייתא. תנא רב יוסף, בביתי ולא בבקתי. כלומר, אם הבעל הלך לעולמו והשאיר אחריו רק בקתה, שאין בה מקום לזוז, אין מקום שם על היורשים ואין האלמנה ומדור לפי כבודה ועבדים ושפחות, אז באמת ההלכה הזו אינה רלוונטית. אז היא לא יכולה להמשיך ולהתגורר שם ולקבל את מזונותיה. אם הבעל השאיר רק בקתה צרה וקטנה, אז האישה באמת צריכה לקבל את כתובתה ולעזוב. אבל לתת לה מדור לפי כבודה, מזונותיה, מזונות, כסות וכו', בלתי אפשרי כאשר יש רק בקתה. כדי לחדד עוד יותר את העניין הזה של הקפאת המצב, אמר רב נחמן, יתומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום. כלומר, היא יכולה להמשיך לגור בדיוק באותו מקום שהיא גרה בו, וזה ממש שאלה. יתומים לא יכולים למכור את זה. שואלת הגמרא, מה יש בדי רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו מכרו, כבר ראינו כמה פעמים את ההלכה הזאת, שאם אדם נפטר והשאיר רק נכסים מועטים, אז הבנות ייזונו והבנים יחזרו על הפתחים. ומה קורה אם הבנים היתומים קדמו ומכרו באותם נכסים מועטים? בדיעבד זה מועיל? בדיעבד מה שמכרו מכרו? אז למה לפחות בדיעבד אם הם מכרו את מדור האלמנה זה לא תופס? עונה הגמרא, הטעם לא משתבדי למחיים, כלומר שם מדובר על ירושה ועל חלוקה בין הבנים לבנות, אבל הכה, לעניין האלמנה, משתב די לה מחיים. וכבר הדגשנו, שדיברנו על פרק אלמנה ניזונת, שבאמת, כנראה, הזכות שלה במזונות, זו לא זכות ממונית רגילה, אלא המשך של אותה מזונות שהייתה אוכלת עוד בחיי בעלה. ולכן הגמרא כאן מדגישה את השיעבוד, שיעבוד ממש שיש לה שוב לא רק למזונות, אלא גם לכל אותו מכלול תנאי חיים שהייתה זכאית להם עוד בחיי בעלה. ולכן הם לא יכולים למכור. ומצד שני, אמר אביי, נקטינן, מדור אלמנה שנפל, אין היורשים חייבים לבנותו. אם אותו מקום שהתגוררה הוא בחיי בעלה התמוטט והוא כבר לא קיים, אז היורשים לא צריכים לבנות אותו מחדש. נגמר. היא הייתה זכאית לאותו מצב שהיה בחיי בעלה, ואם זה לא קיים, אז זה לא קיים, ולכן אין לה היכן לגור. תנינא מיהכי, מדור אלמנה שנפל, אין היורשים חייבים לבנותו, ולא עוד, אלא אפילו היא אומרת, הניחוני ואבננו משלי, אין שומעים לה. כל מה שהיה לך זה רק את אותו מדור בחיי הבעל, אבל משעה שהמדור הזה לא קיים, את בעצם לא זכאית יותר לשום דבר. ביי, ביי, שיפצה, מי. כן, המילה שיפוצים לפעמים נתפסת אולי כאיזה מילה מודרנית, לא, היא מופיעה בדברי חז"ל, גם כאן, גם במקומות אחרים, היא עצמה רואה שהמקום הולך להתמוטט, ולכן היא עושה שיפוץ על חשבונה. אז האם זה נחשב המשך המצב הקיים או מצב חדש, וכאן נשארת הגמרא בתי. כאמור, ראינו במשנה שאם היא אומרת, אי אפשי לגור ב... אי אפשי לזוז מבית בעלי, אז מקבלת מזונות בבית בעלה, ולעומת זאת, אם היא אמרה, אי אפשי אלא בבית אבא, אז לא מקבלת מזונות במקום שבו היא נמצאת. שואלת הגמרא, אבל למה בעצם? ולי כבולה קיית והתם. למה זה מפריע ליורשים? הרי ככה או ככה הם חייבים למזונות, אז מה אכפת להם לתת לה את המזונות כאשר היא בבית אביה ולא בבית בעלה? אומרת הגמרא, מסייע לרבונה, דאמר רבונה, ברכת הבית מרובה. יש ברכה בבית ככל שגרים בו יותר אנשים. ולכן הם אומרים, אם את עוברת לגור במקום אחר, את גורעת מברכת הבית שלנו. עלינו תהיה פחות ברכת הבית. ולכן במצב כזה, הם לא נותנים למזונות. אומרת הגמרא, נו, ולתבולה לפי ברכת הבית. כלומר, שתהיה בבית אביה, ויתנו למזונות, אבל מזונות מופחתים. מזונות פחות ברכת הבית. אומרת הגמרא, החינם. כלומר, באמת, יכולים לתת לה מזונות גם כשהיא בבית אביה, אבל הם יהיו מזונות מופחתים בהתאם לחלק היחסי שלה, בעניין הזה של ברכת הבית. אמר רב הונא, לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא. כלומר, לעתים מתוך הלכה פסוקה בלשון חכמים, אנחנו למדים גם עניינים נוספים על ברכה, על עושר ועל מרפא. ברכה הדאמרה. כלומר, כל הדין ודברים בין היורשים לבין האלמנה, מלמד אותנו שככל שיש יותר אנשים בבית, גדלה הברכה. עושר דתנן, המוכר פירות לחברו, משך ולא מדד, קנה. מדד ולא משך, לא קנה. ולכן אדם שקונה כמות גדולה של פירות, כל עוד לא ביצע משיכה בכולם, לא קנה אותה, ומדד אותה. ולכן אומרת המשנה, ואם היה פיקח, סוחר את מקומו. אז הנה, תוך כדי הלכה בהלכות קניינים, בהלכות משיכה, למדנו גם על עושר. למדנו שאם אתה רוצה שהמקח יצליח, שאם אתה רוצה לבצע ולקנות כבר את כל הפירות כולם, בבלי שתצטרך למשוך כל אחד ואחד, אז הפתרון הוא לזכור את מקומו. מרפד אתנן, הלכה בהלכות פסח, לא ילעוס אדם חיטים ויניח על גבי מכתו בפסח, מפני שמחמיצות. מכלל הדברים למדנו שהתרופה למכה זה חיטים מחומצות או חיטים שנלעסו. אז הנה, לעתים תוך כדי הלכה, הנושא שונה לחלוטין, לומדים גם על ברכה, גם על עושר וגם על מרפא. עד כאן הסוגיה, ומכאן כאמור עניין אשכב תידי רבי, שנזכר רק אגב ההלכה הזו שצריך להבטיח לאלמנה מדור לפי כבודה. אז הגמרא תתאר את צוואתו של רבי לבניו, שכוללת גם את ההתנהגות הראויה שלהם כלפי רעייתו של רבי. מיד הגמרא תסביר שהיא לא הייתה אמא שלהם, הייתה אמא חורגת שלהם, ולכן לא היו חייבים לכבד אותה מדין כיבוד אם. היות שחלק מן הצוואה של רבי כולל גם את היחס לאלמנתו, ממילא תלך הגמרא ותפרט גם את צוואתו של רבי וגם את סיפור פטירתו של רבי. זו כאמור הסוגיה המרכזית שלנו להיום. שלחתי מקודם דף מקורות מפורט במיוחד הפעם, יש בו באמת עושר גדול מאוד של מקורות, כמובן שלא נספיק לעבור על הכל, אבל אני אשמח שמי שיכול כן יחזיק את הדף, אנחנו כל פעם נקפוץ ונעיין במקורות ששלחתי מקודם. אז אני אתחיל רק מן המבוא העקרוני. כאמור, הרקע לדיון הוא הצוואה שמצווה רבי לבניו, וכותב המאירי כאן, מקור מספר אחת בדף, מישהו זקן וחכם ובן מעלה, ראוי לו להוכיח בני דורו, ולהורות להם דרך ישרה. וכל שכן שאם הוא חולה ומרגיש בעצמו שהוא הולך לבית עולמו, ראוי לו לסדר ענייניו ולחלק כתרו לבניו, כפי הראוי להם לפי עניינם והוגן שלהם. כלומר אומר המאירי, כבר מעצם ההקשר של הסוגיה אנחנו למדים שרבי באמת הבין שקרבו ימיו למות, ואכן בא וציווה את פניו. כמו שאמרתי מקודם, בעיניי הסוגיה הזו היא מענייני דיומא, שכן למדנו בגמרא במסכת גיטין בדף נ"ט וגם בסנהדרין בדף ל"ו, שיש קו ברור שהולך מימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש ועד רבי, שלא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. והרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה, כאשר הוא מתאר את אותו מפעל עצום של רבנו הקדוש, מפעל כתיבת המשנה, מצטט את דברי חז"ל הללו על דמותו הכל כך כל כך מיוחדת של רבי יהודה הנשיא, שבאמת ממשה רבנו ועד רבי לא קם מישהו בסדר הגודל הזה. דהיינו שמשה רבנו נותן התורה שבכתב, ובא רבי ובעצם נותן התורה שבעל פה, אם נשתמש בביטוי מושאל, כלומר מעצב ומגבש התורה שבעל פה, מסדר המשנה. אמנם אותה סוגיה מזכירה באותה רשימה מאוד מכובדת גם את רב אשי, וכידוע רב אשי הוא עורך התלמוד, ואם כן יש כאן לא מודל של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אלא תורה שבכתב של משה רבנו, המשנה של רבי והתלמוד של רבינה ורב אשי, וזה כאמור מה שמחבר את אותן דמויות מאוד מאוד מיוחדות. יש כאן הערה נפלאה שהעיר כבר אחידה, הבאתי את זה כאן משוט לאורות נתן, על כך שלא מצינו במשנה ובאמוראים חכמים שנקראו משה. לא מצאנו רבי משה. יש עוד שמות שלא נמצאים, כמו אברהם, ששם שלא כל כך נמצא, אבל לא מצאנו מי שקראו לו משה, וכנראה הדבר הזה קשור לעובדה שבעצם נשמתו של משה היא זאת שעומדת בעומק עומק נשמתם של כל אותם חכמים, ולכן לא רצו לכנות מישהו משה, כי אדרבה, הדרך היותר נכונה היא לא לקרוא למישהו ממש משה רבנו, אלא להמשיך את המפעל הגדול הזה של משה רבנו, ומשה רבנו מקבץ לתוכו את כל הבחינות, וכאמור הן מופיעות בחכמים שבאים אחריו, אבל באופן מיוחד אצל רבי יהודה הנשיא, שכן ממות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. זה רק מבוא לסוגיה, ומכאן הסוגיה עצמה. אומרת הגמרא ק"ג עמוד א', תנו רבנן, בשעת פטירתו של רבי אמר לבניי אני צריך, נכנסו בניו אצלו, אמר להם שלוש הוראות: היזהרו בכבוד אמכם, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, ומיטה תהיה מוצעת במקומה. כלומר, תמשיכו להדליק נר בשולחן העבודה שלי או בשולחן השבת שלי, תפנו גם לי כיסא, תערכו גם לי את השולחן כמו שהייתי בחיים חיותי. וההוראה השלישית, יוסף חופני, או ליתר דיוק יוסף חיפני שמחיפה, ושמעון האפרתי, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. אלה שלוש ההוראות שמוסר רבי לבנה. שואלת הגמרא, היזהרו בכבוד אמכם? דאורייתא היא, בכתיב כבד את אביך ואת אמך, מה מתחדש עכשיו אחרי פטירתו של רבי? עונה הגמרא, אשת אב הוואי. כלומר, היא לא הייתה אמא שלהם, אלא רק הייתה רעייתו של רבי, ואף על פי כן הוא דורש מהם להמשיך ולנהוג בכבוד גם אחרי מותו. שואלת הגמרא, אשת אב, נמי דאורייתא היא, בכתיב כבד את אביך ואת אמך, את אביך זו אשת אביך, נמי לא אמא שלך. ואת אמך זה בעל אמך, גם הוא לא אבא שלך. וב יתרה לרבות את אחיך הגדול. וכאמור הגמרא נוקטת שהדרשה הזו היא דרשה גמורה, ולכן החיוב לכבד אשת אב או בעל אם או אח גדול, הכל מדאורייתא. אז שוב, למה רבי צריך לצוות עליהם? עונה הגמרא, הנמילין חיים, כל עוד האבא חי, אבל לאחר מיתה לא. והסבירו הראשונים, הנמילין חיים, כלומר כל החיוב לכבד אח גדול, לכבד את אשת אב, לכבד את בעל האם, הוא אך ורק מדין כבוד אביו. צריך לכבד את אשתו, כי בעצם אתה מכבד בזה אותו. צריך לכבד את אחיו הגדול, כי בעצם בזה אתה מכבד את אבא. ולכן הייתי חושב שזה רק מחיים. כל עוד אבא בחיים, אבל אחרי מותו של אבא, זה כבר לא רלוונטי. ולכן אין חיוב לכבד. לכן צריך היה רבי להזיר את בנה ולומר, אף על פי שהדבר אינו מחויב מעיקר הדין, עדיין אני מבקש שתמשיכו לנהוג כבוד ברעייתי, אף על פי שהיא לא אמא שלכם. וכאמור, זה בעצם קשור לדין של משנתנו, של לאפשר לה מדור לפי כבודה. בהקשר הזה אני לא אעבור על המקורות שבדף, יש כאן מקורות רבים, ובעיקר מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, מהי המסקנה שעולה מן הסוגיה שלנו לעניין הזה של חיוב כבוד באשת אב, באח גדול. הרמב״ם לגבי אחיו הגדול כותב בפירוש שהחובה לכבד אותו היא מדברי סופרים. הרמב״ם לא משתמש בביטוי הזה לגבי אשת אביו. האם זה בגלל שהחיוב יותר או פחות? אז הרמב״ם בספר המצוות בשורש השני מתמודד עם השאלה הזאת, ומאוד מתקשה לומר שיש כאן דין דאורייתא גמור. הרמב״ן משיג עליו בהרחבה, אז ככה או ככה, ברור שחייב אדם בכבוד אשת אביו, חייב אדם בכבוד אחיו הגדול, אבל השאלה עד כמה הדבר הזה הוא רק חלק מכבוד אב, וממילא אחרי מותו של האב זה לא רלוונטי, או שיש כאן חיוב עצמאי שנלמד מן המקראות, השאלה הזאת קשורה למחלוקת שבין הרמב״ם ובין הרמב״ן. ועוד תשובה אחת שצריך להכיר, זאת תשובתו של רבי גבייגר שמופיעה כאן במקור מספר 12. רבי גבייגר מקשה סתירה מהסוגיה שלנו, שמניחה שאחרי מותו של אבא אין יותר חיוב לכבד אותו, ולכן אולי לא צריך יותר לכבד אח גדול, אולי לא צריך יותר לכבד את אשת האב. אבל הרי בסוגיות של כיבוד אב ואם בקידושין למדנו בפירוש שמכבדו בחייו ומכבדו במותו. כלומר שוודאי יש מושג של כבוד אב גם אחרי מותו. מיישב רבי גבייגר את הסתירה הזאת ואומר שבאמת יש שתי בחינות בכבוד אב, ולזה צריך לומר לחלק בעניין שהוא כבוד וגדולה בעצמותו, כמו לומר אבי מורי, וזה מגביה כבוד אביו, זה שייך גם לאחר מיטה. אבל כבוד לעשות נחת רוח לאביו, מאכילו, משקהו וכולי, זה לא שייך אחרי מותו, והחיוב לכבד אשת אביו, והחיוב לכבד אחיו הגדול, גם הם חלק מן העניין הזה, כך מאיר רבי עקיבא איגר. אז שוב, הסוגיה של כבוד אשת אב, כבוד אח גדול, סוגיה הלכתית נרחבת, המקורות כאן לפניכם, מי שרוצה יוכל לעיין בזה בהמשך. החתם סופר, שנמצא כאן במקור מספר 13, לא קראתי אותו כי הוא קשור לפלא הגדול שמיד נראה בגמר. אז אם כן, הציווי הראשון, נהגו כבוד בעמכם, וזה גם ההקשר לסוגיה שלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, ומיטה תהיה מוצעת במקומה. מה המיוחד בדברים הללו? נר ושולחן ומיטה. אז יש שרצו להסיק מכאן, כמו שמופיע פה בדף במקור 15 ו-16, יש שרצו להסיק מכאן שהנר, הכוונה מה שאנחנו קוראים נר נשמה, להדליק נר במקום פטירתו של רגל. אבל זה לא פשט הגמרא, שכן כמו שנראה מיד, המדובר כאן לא על נר נשמה שמדליקים בשבעה או מדליקים אחרי הפטירה, אלא מדובר ממש על הדלקת נר ועריכת שולחן ולשמור מקום ליד השולחן, כאילו רבי עדיין בחיים. ולכן צריך להידרש פה לעניינים של דרוש, הבאתי את זה כאן בשם הרבי מגור, בעל הפני מנחם מגור, שנר, שולחן ומיטה הם ראשי תיבות של נשמה, והדבר מרמז את התורה שלו שהולכת ונמשכת, והאחדות מכוחו שהולכת ונמשכת וכו' וכו', וזו בהחלט דרשה מעניינת. אז למה חשוב היה לרבי שידליקו נר ויערכו שולחן וכו'? אומרת הגמרא, מה היא טעמה? כל בישים שי, הווי עתי לביתי. שכן כל ליל שבת בין השמשות רבי מגיע. טוב, חשבתי שהוא כבר נפטר, שקברו אותו, לא. הוא מוסיף, הוא מגיע לביתו כל ערב שבת בין השמשות. ההוא בישים שעה, עתי שיבה ותקקריה הבאה. כלומר, פעם אחת, בליל שבת, אחת השכנות דופקת בדלת. אמרה אמתי, צועקת, אמתי דרבי מן הבית, שתיקו דרבי יתיב, מי זו עכשיו מפריע? מי דופקת בדלת? עכשיו רבי פה יושב, מה את מפריעה? כיוון דשמע, להיות שרבי שמע שהדבר התגלה לבריות, שהוא אכן מגיע לביתו כל ליל שבת, כיוון דשמע, שוב לא עתה, שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים, שעליהם לא שמענו שממשיכים לבוא לביתם בליל שבת. לא, אין ספק נטייה הטבעית לומר, רבי לא ממש מגיע פיזית לביתו כל ליל שבת, אלא נשמתו של רבי, רוחו של רבי, נזכרים בו בזמן הדלקת הנרות של ליל שבת, אולי אפילו על, באופן סמלי עורכים לו מקום ליד השולחן, אבל האם רבי ממש מגיע לביתו? אבל בספר חסידים מצאנו חידוש באמת פלאי עד מאוד, במקור מספר 18, אומר הספר חסידים, הנפש היא במיטה כמו בחיים, ורבנו הקדוש, היה נראה בבגדים חמודות שהיה לובש בשבת ולא בתכריכין להודיע שעדיין היה בתוקפו, הוא פותר את הרבים ידי חובתן בקידוש היום. ולא כשאר המתים שהם חופשים מן המצוות, כי אם כחי בבגדים כמו שהיה לובש בחייו. פלא עצום. רבי היה מגיע פשוטו כמשמעו לביתו ועושה קידוש. והחיים היו יוצאים ידי חובתן בקידוש היום שמקדש רבי יהודה הנשיא בליל שבת. פלא עצום, הדבר קשור לתשובה של החתם סופר לגבי אליהו הנביא, שלעיתים מתגלה כאדם, וכאשר הוא מתגלה כאדם אז דינו ככל אדם, שחייב במצוות, שיכול להוציא אחרים ידי חובתם וכו' וכו', והיו כאלה שביקשו לומר שאכן כך הלכה. הבאתי כאן תשובה מהרב עובדיה, שהיה מנהג שעולים לקברי הנפטרים, בערב ראש חודש ניסן, בערב ראש חודש אלול, או ביום האזכרה, ובכל מקרה אומרים קדיש. הרבה פעמים קורה כשמגיעים להזכרה, כשמגיעים לבית העלמין, אז מנסים איכשהו לקבץ עשרה כדי שאפשר יהיה לומר קדיש, אבל היו כאלה שנהגו, למה צריך עשרה? יש כאן הרבה יותר מעשרה, יש כאן מאות ואלפים בבית העלמין, והם מצטרפים לקדיש. כלומר שהמתים עצמם הם חלק מן הקדיש, ורצו להתעלות באותו ספר חסידים, ולומר שלפחות לגבי הצדיקים, הרי שהם יכולים להצטרף למניין, אף על פי שהם כבר באלמא דפשוטא. הרב עובדיה כאן בתשובה בהלכות דת, הולך ודן בהרחבה בעניין הזה. כאמור, מהספר חסידים באמת כך משמע, אבל אין ספק שזה חידוש גדול, וגם הרב עובדיה מדגיש שאין למדים הלכה מדברי אגדה, וגם אם זה היה נכון לגבי רבי, מי אמר שזה נכון לגבי צדיקים אחרים, וגם אם זה נכון בצדיקים, מי אמר שזה נכון גם לגבי אנשים אחרים, ובוודאי שאם רוצים לומר קדיש בבית העלמין, צריך שיהיה מניין ממש. ולכן הדרך הנראית יותר, זה שרבי היה מגיע לביתו כל בישים שהיא באיזשהו מובן רוחני, מופשט, ולא שממש היה מתיישב על כיסאו ומקדש קידוש היום. ואם כך, אז הדברים, ועוד פעם אני חוזר לעניינו של משה רבנו, לענייני דיומה, אם כך הדברים קשורים למחלוקת שיש בחזל, בסוגיה המרכזית שעוסקת בפטירתו של משה רבנו. סוגיה שלנו היא השכבתי די רבי, סוגיית השכבתי די משה מצויה במסכת סוטה, ושם מצאנו מדרש אגדה מפורט של הפסוקים בסוף וזאת הברכה, ובאמת נחלקו חזל, האם משה רבנו מת פשוטו כמשמעו, או כדעת יש אומרים שלא מת משה, כתיב החוויה מוצ'ם, וכתיב התם ונשם עם השם, מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. אז האם משה רבנו עדיין חי, פשוטו כמשמעו, בגוף, בבשר? כנראה שלא. אלא עומד ומשמש במובן רוחני, כפי שמצאנו בצדיקים בכל הדורות, ואם כן, משה רבנו מצד אחד בסוגיה בסוטה בדף י' ג', רבי יהודה הנשיא מצד אחר בסוגייתנו בכתובות. הבאתי כאן את איגרת אדמור הזקן מחב"ד, איגרת כ"ז, מה שכתב ליושבי ארץ הקודש אחרי פטירתו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, ושם מסביר אדמור הזקן בהרחבה את העניין הזה של יעקב אבינו לא מת, או משה רבנו שנאמר כאן שלא מת, או רבי יהודה הנשיא שמוסיף ובא לביתו, דהיינו שרוחו של הצדיק, שנשמתו של הצדיק, הולכת ונמצאת ונוכחת וקיימת גם אחרי הסתלקות. אז אם כן החידוש באמת הפלאי של הסוגיה שלנו, שרבי ממשיך להגיע לביתו כל ערב שבת. והציווי השלישי של רבי לבנם, אני חוזר לגמרא, קופג עמוד א' למטה, יוסף החיפני ושמעון האפרתי, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. סבור מינה בהדין אלמא ודקאמר. כלומר שהציווי של רבי זה שהם יישאו את הארון, הם יעסקו בטהרה, כיוון דחזו, דקדים ארסי ולארסי, באופן מאוד ביטומי, שני הגבאים, שני השמשים של רבי נפטרו עוד לפניו, אמרי שמע מינה להו אלמא ודקאמר, לא בעולם הזה הוא רוצה שישמשו אותו, אלא בעולם הבא, והי דאמר אחי, זה שרבי כלל את זה בצוואה שלו, דלולמרו מילתא הווי להו, והדאית לנה מזכותו דרבי ודעניה להו, כלומר הם היו אנשים לא כל כך אנשי מעלה, ואולי לא כאלה צדיקים, ועד היום כל עוד רבי היה חי, אז הם רק חסו בצילו, אבל ברגע שהוא הסתלק, אז מתברר שגם הם בני מוות, חס וחלילה. לרבי אומר, הם היו צדיקים והיו ראויים מראש, וזה שהם נפטרו תרם זמנם, זה רק כדי לעלות יחד עם רבי לעולם האמת. אז זו אם כן צוואתו של רבי לבנם. ברגע שהוא מסיים את הצוואה הזאת, אמר להם לחכמי ישראל, אני צריך. נכנסו אצלו חכמי ישראל, וגם אותם רבי מצווה ואומר להם, ראשית, אל תספידוני בעיירות, והושיבו ישיבה לאחר 30 יום. כלומר, רבי מפרט בדיוק כיצד צריך לעסוק בהספד שלו, ועוד אומר, שמעון בני חכם, וצריך להוסיף פה את המילה, אבל גמליאל בני, כלומר, רבן גמליאל, שהוא בני הגדול, הוא זה שיהיה נשיא אחריי, חנינה בר חמה יושב בראש. כלומר, אני מודע למעלותיו של רב שמעון ברבי, אני מודע למעלותיו של רבי שמעון בחוכמה, אבל את הנשיאות מקבל רבן גמליאל, ומי שישב בראש הישיבה הוא רבי חנינא בר חמא, וגם כאן הגמרא מפרטת את הציווי הזה לחכמי ישראל. אל תספידוני בעיירות, סבור מינה, משום תירחא ודקאמר. כלומר, הוא אמר, אל תגזימו מההספד, לא צריך יותר מדי. כיוון דחזה, דקסב דבקרחים וקעת וכולי אלמא, היות שקימו את צוואת רבי, לא עשו הספדים בעיירות, ואז ההספדים בקרחים, בערים הגדולות יותר, הפכו להיות הספדים המוניים. כי באו המונים להשתתף בהספד של רבי. אמרו, שמע מינה, משום יקר ההוא דקאמר. הפוך, רבי אמר, אל תספידוני בעיירות, כי זה לא לפי כבודי. תעשו רק עצרות מספד מרכזיות בערים הגדולות, וכך זה יהיה מספיק מכובד. ועוד אמר, שהושיבו ישיבה לאחר 30 יום, ושוב אנחנו חוזרים אל משה רבנו ואל פרשת וזאת הברכה, דלא עדיפנה ממשה רבנו, דכתיב, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. תלתין יום אינספדין בימה וליליה, כלומר 30 יום עסוקים רק בהספד, מכאן ואילך, ספדו בימה, אפשר להמשיך להספיד ביום, אבל תלמדו תורה בלילה, או הפוך, ספדו בלילה וגרסה בימה, עד דספדי תריסר ירחי שטה, עד שתגיעו ל-12 חודשים של הספד. ואם כן, שני עניינים מתחדשים כאן בעניין הזה של הבכי וההספד. ראשית, כאמור, ההשוואה למשה רבינו לא יותר מ-30 יום, וכך אכן פוסק להלכה הרמב״ם במקור 24 בדף שלפנינו, אין בוכים על המת יותר מ-3 ימים ואין מספידים יותר מ-7, באמת דברים אמורים בשאר העם, אבל תלמידי חכמים הכל לפי חוכמתם, ואין בוכים עליהם יותר מ-30 יום, שאין לנו גדול ממשה רבינו וכתיב ויתמו יבמי וכי אבל משה, וכן הם מספידים יותר ה-12 חודש, אין לנו בחוכמה גדול מרבנו הקדוש, ו-12 חודש בלבד נספד. הנה כי כן ברמב״ם, אכן הצמד הזה ממשיך והולך וקובע הלכות, אין לנו גדול ממשה רבינו, אין לנו גדול מרבנו הקדוש, ולכן 30 יום לבכי, אבל לאחר מכן חוזרים ללמוד תורה, ובמשך 12 חודש ממשיכים להספיד, אבל לא מבטלים לחלוטין מלימוד התורה. לגבי ציוויו של רבי, אל תספידוני בעיירות אלא רק בכרכים, מאיר כאן המאיר היא הערה מעניינת במקור 26, ואף על פי שהיו משבחים שפלות הרוח אף במלאכים, אם רצה לנהוג שררה בעצמו לצוות שלא להספידו במקום שנוהגו, היא רשאי, והוא שאמרו אל תספידוני בעיירות. כלומר, אנחנו זוכרים בעיקר בימים האלה, בימים הנוראים, לקראת שמחת תורה, את מורנו הרב עמיטל זיכרונו לברכה, שתמיד אמר, אני אוהב כבוד, אני לא בורח מן הכבוד, עובדה שהכבוד לא רודף אחריי, כי אמרו שהבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריי, אם הכבוד לא רודף אחריי, סימן שאני לא בורח מן הכבוד, כך היה שגור הלשונו של הרב עמיטל, וגם רבי אומר, אני מבקש שההספד שלי יהיה מכובד, שלא יהיו כל מיני התארגנויות קטנות, אלא אדרבה, זה חלק מכבוד החכמים, שההספד באמת יהיה הספד ראוי לשמו, שההספד אכן יהיה הספד מכובד. אמנם צריך להזכיר שהירושלמי כאן במקור 28, הירושלמי מנמק באופן שונה לחלוטין את העניין הזה של אל תספידוני בעיירות, וזה מפני המחלוקת. והרבה פעמים כאשר עושים איזושהי עצרת הספד מרכזית, אז השאלה מי יהיה הדובר המרכזי, מי ראשון, מי שני, מי יושב באמצע, לצערנו שמענו עד עצם היום הזה עניינים שכאלה, ולכן ההוראה של רבי אל תספידוני בעיירות באה אדרבה כדי למעט וכדי לצמצם בעניינים של מחלוקת. ככלל אולי כאן המקום להעיר שכל הסוגיה הזו של השקפתי די רבי מופיעה גם בתלמוד הירושלמי, גם כאן בכתובות, גם במקביל לסוגיה במסכת כלאיים, אלא ששם יש עוד הרבה 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 פרטים שלא נזכרים בבבלי, כולל גם הלכות פסוקות, מענייני קבורה, למשל זה שרבי מבקש שישכיבו את גופתו ממש בארץ, באדמה, ומכאן מנהג ארץ ישראל מדורי דורות שלא קוברים בארון, אלא שקוברים ממש תומנים בגוף הקרקע, והמקום הזה הוא רבי בירושלמי, כולל גם ענייני תכריכים וכו' וכו'. יש עוד פירוט רב בענייני השקפתי די רבי במה שמצוי שם בירושלמי, אז לא הבאתי כאן כמובן את כל פרטי הירושלמי, אבל כאן בהקשר הזה של אל תספידוני בעיירות, חשוב להזכיר גם את ההנמקה הזו, אותה הנמקה של מפני המחלוקת. אז ההוראה הראשונה של רבי לחכמי ישראל קשורה לסדרי הבכי וההספד, ההוראה השנייה קשורה לירושה, קשורה לחלוקת תפקידיו ומשרותיו של רבי יהודה הנשיא אחרי מותו. אגב, אם הזכרנו מקודם, לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד, אז הפירוש הפשוט של גדולה הוא כסף, עושר, שרבי גם היה בעל תורה וגם היה בעל ממון, כמו שחז"ל מפרטים בהרבה מקומות, אבל אפשר גם להבין תורה וגדולה במובן שרבי היה גם ראש הישיבה וגם הנשיא. אלא שאחרי מותו הוא מבין שאי אפשר לשמר דמות אחת שתמשיך את כל העניין, ולכן הוא מפצל ואומר, גם ליאל בני הבכור יהיה הנשיא, חנינה בר חמה יושב בראש, ושמעון בני אני מודע לחוכמתו, אבל הוא לא מקבל את אותה משרה רשמית. אז אנחנו ממשיכים, דף קוף ג' עמוד ב' למעלה. ההוא יום עד השקפתי די רבי, נפקה בת קלה ואמרה, כל דהבה בהשקפתי די רבי, מזומנו לחיי העולם הבא, בהמשך דברינו נשתדל להתעסק גם בנושא הזה, ההוא כובס כל יומה הווה עתי קמי. כלומר היה כובס, איש פשוט, כובס בכל מקום בדברי חז"ל, מבטא אדם פשוט, לא בעל חוכמה, לא בעל תורה, יהודי פשוט, שהיה מגיע כל יום ויום לרבי, דווקא בהוא יומה, דווקא ביום שרבי נפטר, והספידו אותו, דווקא באותו יום לא הגיע אותו כובס. כיוון דשמע הכי, שכל מי שהיה בהשקפתי די רבי מזומן לחיי העולם הבא, סליק לאיגרא, נפה לארעא ומת. שלח יד בנפשו, יצתה בת קול ואמרה, אף ההוא כובס, מזומן הוא לחיי העולם הבא. אז מראה שסידרתי את זה לא נכון כאן בדף, אני מדלג לרגע להיות זין לגבי העניין הזה של כל מי שהיה בהשקפתי די רבי מזומן לחיי העולם הבא. אז כבר תוספות כאן שואלים, תימה, אבל לא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לא רק מי שהיה בהשקפתי די רבי, כולם. ופרש הרב רבנו מאיר, כל היכא דאמר מזומן לחיי העולם הבא, היינו בלא דין ובלא איסורים. כלומר, יש כאן איזשהו מסלול ישיר, מסלול מהיר, לזכות לחיי העולם הבא, מכוחו של רבי. מה היקולי היי? מה העניין? אז בעל האמרי אמת, פרשת ויחי, אומר שרבי הכניס רוח תשובה בכולם בשעת פטירתו. התעוררו לחזור בתשובה מכוחו של רבי יהודה הנשיא. הרב אליושיב מצטט וורט מאוד מאוד מתוק ונחמד מאחד מספריו של רבי צורק אלחונן, ורבי צורק אלחונן אומר, וזה עדיין עוד פעם בעבירת הימים הנוראים ויום הכיפורים, אומר רבי צורק אלחונן, שיטתו של רבי בהגמרה בסוף מסכת יומא, שעיצומו של יום מחפר ולא צריך תשובה. ואם כן, אם מיטת הצדיקים מחפרת כמו יום הכיפורים, אז שיטת החולקים על רבי, גם אם מיטת הצדיקים מחפרת, זה רק עם תשובה. אבל רבי לשיטתו, שעיצומו של יום מחפר, הרי שמיטת הצדיקים מחפרת גם בלי תשובה, ולכן יצאה בת קול ואמרה שכל מי שהיה בהשכבתי די רבי, רבי לשיטתו, שאכן הוא מזומן לחיי העולם הבא. אבל אין ספק שפשוט הדברים זה כמו האמרי אמת, שרבי עורר את העם לתשובה, ועד רבה דווקא ההסתלקות של רבי היא זאת שגורמת לכולם את אותם מחשבות ואת אותם הרהורי תשובה. שוב הבאתי כאן עוד הערה אחת מן הירושלמי ממקור מספר 40, ושם השאלה של מזומנים לחיי העולם הבא קשורה באמת למשהו מאוד פלאי, שם נאמר שרבי נסתלק ביום שישי בערב שבת, וכולם הגיעו להספד, והשמש הולכת ושוקעת, ואנשים ממש הגיעו כמעט עד כדי חילול שבת, ואז יצתה בת קול ואמרה, כל מי שהיה בהספדו של רבי, בוודאי לא חילל את השבת, ובוודאי זכאי לחיי העולם הבא, הוא כבר היה לעולמים. בספר קורא הדורות, שמתאר את קורותיהם של חלק מגדולי ספרד, מסופר על רבי אברהם דיבוטון, בעל הלחם משנה, שגם הוא הסתלק לבית עולמו ביום שישי, וממש קברו אותו בין השמשות, וכבר היו בטוחים שהייתה שקיעה וחיללו שבת, וכשחזרו מבית הקברות, זרחה להם השמש, וסמכו שלא חיללו את השבת. כמה מחבריי הרבנים הצבאיים, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל באחד האירועים, באחד הפיגועים שהיה ממש ביום שישי אחר הצהריים, ורצו מהר לגמול חסד של אמת ולטפל בחללים, וממש הגיעו הביתה ספק שקיעה, ספק לא שקיעה. אני זוכר שאז שלחתי להם את אותה בת קול שיוצאת ואומרת שכל מי שעוסק בחסד של אמת הגדול הזה, מובטח לו שלא חילל את השבת, ובאמת הספיקו להגיע ממש ברגע האחרון עוד לפני השקיעה. אז כאמור, חלוקת המשרות של רבי, הוא חוזר לדף קוף ג' עמוד ב', אומר רבי שמעון בני חכם. נראית הגמרא, מה היא כאמר? אחי כאמר, אף על פי ששמעון בני חכם. כלומר, אני יודע ששמעון בני הוא בעל מעלה בתורה, ובכל זאת גם ליאל בני, שהוא הבן הבכור, הוא זה שיהיה נשיא. אמר לוי, צריכה למימה? פשיטה, ברור, אם גם ליאל, רבן גם ליאל הוא הבן הבכור, אז ברור שהוא יהיה הנשיא. אמר רבי שמעון ברבי, צריכה לך ולמתלעתך. הסיפור שבין לוי לבין רבי הוא סיפור מורכב וטעון בכמה וכמה סוגיות, וגם כאן רבי שמעון ברבי סוג של כינוי גנאי משתמש ואומר, בהחלט יש צורך לך ולצליעה שלך, כלומר, אכן יש כאן חידוש, מה יקש ילי, אז מה בפשר הדיון הזה בין לוי לבין רבי שמעון ברבי? הקרא כאמר, ואת הממלכה נתן יהורם כי הוא הבכור. כלומר, לוי התכוון לומר, ברור, תמיד הבכור הוא זה שמקבל את המשרה, אבל מסביר רבי שמעון ברבי, הוא ממלא מקום אבותיו הו. כלומר, כאשר הבן הבכור מגיע לרמת אבותיו, ברור שהוא זה שמקבל את המשרה. רבן גמליאל אינו ממלא מקום אבותיו הו. כל הכבוד והערכה לרבן גמליאל הוא לא ברמתו של רבי, הוא לא רבי יהודה הנשיא. אומרת הגמרא, אז אם ככה ורבי מה הייתה המעבד אחי, אז למה רבי בכל זאת בוחר בו? אומרת הגמרא, נהיד אינו ממלא מקום אבותיו בחוכמה, שכן רבי שמעון ברבי היה תלמיד חכם גדול יותר, הרי שביראת חטא ממלא מקום אבותיו הווה, ובזכות אותה יראת חטא זכר רבן גמליאל להתמנות ולהיות נשיא אחרי רבנו הקדוש. ועוד אומר רבי שחנין, עוד פעם אני חוזר לרגע אחד לדף, וזו באמת סוגיה גדולה, והבאתי אותה כאן ממש ממש בקצרה, כל העניין הזה של ירושה בשררה, של ירושה במשרות, האם באמת בן בהכרח מקבל את משרתו של אביו, אז אנחנו יודעים שיש דיון שלם לגבי הכהן הגדול, ויש דיון לגבי המלך, אבל הרמב״ם בהלכות מלכים סבור שלא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל, כולם ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה ממלא מקום אבותיו. אז האם זה נכון גם בשליח ציבור, האם זה נכון במשרות ציבוריות אחרות, כאמור הבאתי כאן ממש דוגמה קצרה, 3-4 מקורות, מתוך סוגיה הרבה הרבה יותר רחבה, אבל מעניין להזכיר דווקא את התשובה כאן שבאה למשנה הלכות שאומר, ונראה לפי שברבינו כתיב שם דכל בישים שהיה ואת אלה ביתה, ודלא תימא דחבן דרבי בא מכאן לשם ומשם לכאן, הרי הוא חי וקיים ולמה לן מנהיג אחר. דיברנו מקודם על השאלה כן נפטר או לא נפטר, אבל אומר המשנה הלכות, מה שרבי רצה להדגיש זה שגם אם במישור הרוחני, הרי שרבי עדיין איתנו ורבי עדיין נמצא ורבי עדיין מגיע לביתו, אבל מנהיג חייב להיות מנהיג בשר ודם. ולא הולכים אחרי מנהיג ששוב רוחו כאן, אנחנו לא אומרים עליו זיכרונו לברכה, לא, לא, הוא פה עדיין איתן, אבל עדיין חייבים למנות גם מנהיג אחר, כך מאיר בעל המשנה הלכות, על העניין הזה של חלוקת משרותיו וחלוקת תפקידיו של רבי יהודה הנשיא. אני חוזר לגמרא, קוף ג' עמוד ב', רבי קובע ש... רבי חנינא בר חמא הוא זה שישב בראש אחריו. אומרת הגמרא, לא קיבל רבי חנינא, כלומר אף על פי שרבי חנינא הוא זה שמתמנה להיות ראש הישיבה, הוא לא מוכן, הוא מסרב. מדוע? שהיה רבי אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה. כלומר רבי אפס היה תלמיד חכם גדול, ותיק, המון שנים כנראה חיכה למשרת ראש הישיבה, ולכן רבי חנינא לא מוכן לקבל את המשרה על עצמו. וממילא יתיב רבי אפס ברישה, הוא זה שמתמנה לראש הישיבה, אבל עם כל הכבוד לרבי אפס, רבי חנינא כנראה מבין שהוא גדול ממנו. ולכן יתיב רבי חנינא אבראי ואת הלוי ויתיב גבי. כלומר מצד אחד רבי אפס הוא ראש הישיבה, מצד שני רבי חנינא פותח לו כולל קטן משלו בחוץ, והוא יושב ולומד שם עם לוי. נח נפשי דרבי אפס, ואז יתיב רבי חנינא דרישא, ורבי חנינא נכנס למשרת ראש הישיבה שהובטחה לו על ידי רבי, ולא הווה לי ללוי איניש למיטב גבי וקעת לבבי. כלומר כל עוד היה הכולל הקטן של רבי חנינא, אז לוי מצא בו את מקומו. ברגע שרבי חנינא נהיה ראש ישיבה גדול, אז אין ללוי חברותה, אין לו ברירה אלא לרדת לבבל. והיינו דאמר לי לרב, גברא רבה איקרא לנהר דעה ומיתלה ודריש כלי לשערי. כך אמרו לרב, שיש איזה יהודי גדול, קצת צולע, שהגיע לנהר דעה, והוא גם פוסק שכלילה, כלומר איזשהו תכשיט, שבדרך כלל נוהגות בו נשים עשירות, מותר לצאת בו בשבת, אין חשש שיבואו לטלטל אותו ברשות הרבים, מותר לצאת איתו בשבת. ורב מיד מבין מה קרה כאן, אמר, שמע מינה נח נפשי דרבי אפס, כנראה רבי אפס נפטר, ואז יתיב רבי חנינא ברישא התמנה להיות ראש הישיבה במקומו, וממילא לא הווה ללוי איניש למיטב גבי וקעתה. או במילים אחרות, רב שצמח באותו בית מדרש, רב הרי צמח בבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, ואחר כך ירד לבבל, סליחה על הביטוי, אבל אני חושב שזאת הדרך הכי מדויקת לומר את זה, רב הכיר את הפוליטיקה שם. כלומר, רב ישר הבין מה קרה, והוא ידע שרבי חנינא יושב בחוץ, ושללוי יושב יחד איתו, והוא הבין מה יקרה אחרי שרבי אפס ילך לעולמו. קראנו השבת, אין כל חדש תחת השמש. רב הבין בדיוק את סדרי הכוחות, ומה הולך להיות, ואיך זה הולך להתנהל, וברגע שאמרו לו שיש יהודי, תלמיד חכם, שיגיע ודרש כך וכך, הוא ישר מבין את הסיפור. והגמרא באמת מקשה ואומרת, ואימה, רבי חנינא נפשי, ורבי אפס כדיאטיב יאטיב, ולא אבל ללוי איניש, למיטב גבי וקעתה, כלומר איך רב יודע מה קרה? אולי רבי חנינא הוא זה שנפטר, ועכשיו אין ללוי חברות, אבל לכן הוא יורד לבבל. עונה הגמרא, איבה איתם אל לוי לרבי אפס מי חווה קייפלי, כלומר שהפוליטיקה הפנימית שם אומרת שכל עוד רבי אפס חי, לוי לא יעזוב אותו וירד לבבל, ואיבה איתם, כיוון דאמר, כלומר היות שרבי בצוואתו אמר שרבי חנינא בר חמא יושב בראש, לא סגי דלא מליך, כלומר אין מצב שזה לא יקרה, יכתיבו בצדיקים, ותגזור עומר ויקום לך. ולכן, אם רבי אמר שרבי חנינא יהיה ראש ישיבה, אז רבי חנינא יהיה ראש ישיבה, ולכן התרחיש היחיד הוא שרבי אפס הוא זה שנפטר, רבי חנינא ראש הישיבה, ולוי ירד לבבל. שואלת הגמרא על רבי, רגע רגע, אז יש פה תלמידי חכמים שאנחנו אכן מכירים גם מסוגיות אחרות, רבי חנינא בר חמא, רבי אפס, אבל לכאורה התלמיד החכם גדול שהיה לצידו ולימינו של רבי כל השנים, ושאמור להתמנות ראש הישיבה אחריו, הוא כמובן רבי חייא, גם בן משפחה וגם רבי בעל המשנה, רבי חייא בעל התוספתא, ואם כן שואלת הגמרא, והיה הווה רבי חייא, מדוע רבי חייא לא קיבל את המשרה, מדוע רבי חייא לא התמנה להיות ראש ישיבה אחרי רבי? עונה הגמרא, נח נפשי, כלומר רבי חייא נפטר עוד לפני רבי יהודה הנשיא. אומרת הגמרא, מה פתאום? והיה אמר רבי חייא, אני ראיתי קברו של רבי והורדתי עליו דמעות. אומרת הגמרא, איפה, לא, הגרסה הפוכה, רבי הוא זה שהוריד דמעות על קברו של רבי חייא, והיה אמר רבי חייא, אותו היום שמת רבי בטלה קדושה. כלומר רבי חייא מחדש הלכה שקשורה למותו של רבי שמיד נסביר אותה. שוב אומרת הגמרא, איפה, רבי הוא שמחדש את ההלכה על פטירתו של רבי חייא. ועוד, ועתניא, כשחלה רבי נכנס רבי חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה, אמר לו רבי, מפני מה אתה בוכה? ועתניא, מת מתוך השחוק סימן יפה לו, מתוך הבכי סימן רע לו, פניו למעלה סימן יפה לו, פניו למטה סימן רע לו, פניו כלפי העם סימן יפה לו, כלפי הכותל סימן רע לו, פניו ירוקים, כנראה מחולי קשה, סימן רע לו, פניו צהובים ואדומים סימן יפה לו, מת בערב שבת סימן יפה לו, שישר נכנס בעולם האמת לשבת, מת במוצאי שבת סימן רע לו, מת בערב יום הכיפורים, טרם שנמחלו עוונותיו סימן רע לו, במוצאי יום הכיפורים סימן יפה לו, מת מחולי מעיים, סימן יפה לו, מפני שרובם של צדיקים מתאתם בחולי מעיים. עד כאן קושייתו של רבי חייא לרבי, ועוד נחזור בסוף דברינו אל הברייתא הזאת. ועל כל פנים אתה רואה שרבי הוא זה שכבר חולה, ועל ערש דווי, ורבי חייא הוא זה שנכנס לבקר אותו. הוא משיב לו רבי ואומר לו, אמר לו, אנא התורה ומצוות כבחינה. אני לא בוכה לא מפחד ולא מיראה, אני בוכה על זה שלא אוכל להמשיך לקיים תורה ומצוות, כמו שאמרתי נחזור לזה עוד מעט. אומרת הגמרא, איבא איתמא גם את זה איפוך, שרבי חייא הוא החולה ורבי הוא זה שנכנס לבקרו, ואיבא איתמא לעולם לא תיפוך, והסיבה, באמת, כמו שהבנו מכל המקורות הקודמים, שרבי חייא עוד האריך ימים אחרי רבי, והסיבה שרבי לא בחר ברבי חייא להיות ראש הישיבה אחריו, זה שרבי חייא עסוק במצוות הבא, ורבי סבר לא יפג רבי, כלומר אני לא אבטל אותו מן החסדים הגדולים שהוא עושה. והיינו דרך אבו מינצו רבי חנינה ורבי חייא, אמר לו רבי חנינה לרבי חייא, בהדה דידי מינצת אתה מתווכח איתי, ואם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל, מהדרנה לי מפלפולי, אני הלמדן הגדול שבדור, אני יכול לחדש את כל התורה מסברה. אמר לו רבי חייא, עד שאתה מחדש פלפולים, אנא עבדי דלא משתכח תורה מישראל, אני עובד ועמל כדי שלא תשתכח תורה מישראל, מה אני עושה? דאיתינא קיתנא בשדינא, זורע פשתן, ומגדל נשבי, אני מכין ממנו רשתות, וצייד נטביה, ומשתמש ברשתות כדי לצוד צבעים, והגמרא בכוונה מעריכה בתיאור, שרבי חייא עושה דבר שמוליך לדבר שמוליך לדבר, והכל כדי שמאכיל נא ביסרא דיתמי, ואריך נא מגילתא מן האור עושה מגילות, ממשחי דטביה, וסליק נא דלמטא דלית במקרא דרדקי, וכתיב נא חמישה חומשי לחמישה ינוקי, ומתנין נא שיטא סדרי דשיטא ינוקי, כלומר מלמד חמישה חומשי תורה לחמישה ילדים, ועוד שישה סדרי משנה לעוד ילדים, ולכל אחד ואחד אמרי לי, אתני סדרך לחברה. כלומר, אני מלמד כל אחד פרק אחד, ספר אחד, סדר אחד, ומבקש מהם עכשיו ללמד זה את זה, והיינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא. אמר לו רבי שמעון ברבי אפילו ממך, כלומר רבי חייא גדול ממך, אמר לי אין, רבי הוא אכן ראש הישיבה והנשיא, אבל הזכות הגדולה הזאת שיש לרבי חייא לעסוק בעשר אצבעות, במו ידיו, ולהרבות תורה מעם ישראל, וללמד ילדים, ולעשות חסד, הדבר הזה באמת גדול לאין שיעור. שואל אותו רבי שמעון ברבי יוסי אפילו מאבא, האם רבי חייא היה גדול אפילו מרבי יוסי, אבא שלי? אמר לו רבי חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל, אין ספק ש... הגדול, כך שגם רבי ראה את עצמו כמתבטל אליו, הוא רבי יוסי, אביו של רבי ישמעאל. אז כאמור נחזור עוד מעט לדו-שיח שבין רבי לבין רבי חייא על הבכי שבשעת מותו, אבל כאמור זה היה רק כדי להסביר מדוע רבי חייא לא מתמנה להיות ראש הישיבה אחריו. אז אם כן רבי מצווה לבניו, לאחר מכן מצווה לחכמי ישראל, לאחר מכן הוא חוזר ואומר, אמר להן, לבני הקטן אני צריך, הבן הצעיר יותר, רבי שמעון, נכנס רבי שמעון אצלו, ומסר לו סדרי חוכמה. כאמור, ברור היה לרבי שרבי שמעון הוא הלמדן הגדול יותר, ולכן את עיקרי דברי התורה הוא מוסר אליו, ואחר כך אמר להן, לבני הגדול אני צריך, נכנס רבן גמליאל אצלו, ומסר לו סדרי נשיאות. אמר לו, בני, נהוג נשיאותך ברמים, וזרוק מרה בתלמידים. מרגע שאתה נשיא, אז אתה נשיא. אתה יכול לנהוג בגינוני נשיא, אתה יכול להתהלך בין הגדולים, גם אם אתה לא בדיוק במעלתה, ואתה צריך לזרוק מראה בתלמידים, ולהשליט סדר ומשמעת ופיקוד, כי אתה הנשיא וזו האחריות שלך. שואלת הגמרא, האומנה? זו דרך נשיאותו של רבי, דרך שנראית קצת קפדנית, כולל זרוק מראה בתלמידים, הנה, והכתיב, ותראה השם יכבד, ואמר מר, זה יושפט מלך יהודה, שהיה מלך ממש, וכשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו, מחבקו, מנשקו, וקורא לו רבי, רבי, מרי, מרי, זה נקרא זרוק מראה בתלמידים? עכשיו, הביטוי זרוק מראה בתלמידים במובן של נשיא, משמע שאומנם יש חכמים גדולים ויש בית מדרש פעיל ויש ישיבה חשובה, אבל בסוף אתה הנשיא, אתה המנהיג, ולא הרבנים שיושבים שם בישיבה הם אלה שינהלו אותך, אלא להפך. נו, אז איך זה מסתדר עם יושפט מלך יהודה שהייתה לו הערצה והתבטלות גמורה לחכמים? אומרת הגמרא לוקשיא, המצנעה המפרהסיה. כלומר, בפרהסיה זרוק מראה בתלמידים, וצנעה יושפט מלך יהודה אכן מפגין הערצה והערכה רבה של הנשיא, של המלך, כלפי תלמידי החכם. עד כאן צוואתו של רבי, רבי מסיים לצוות את בניו, כאמור בהתחלה מורה להם שלוש הוראות על כבוד אמם, ועל ערוך שולחן למקומו וכו' וכו', לאחר מכן מצווה לחכמי ישראל, לאחר מכן מוסר סדרי חוכמה לרבי שמעון וסדרי נשיאות לרבן גמליאל, ואז רבי מתחיל את שלב הגסיס. תניא, רבי מוטל בציפורי, מיטתו של רבי, מיטת חוליו של רבי בציפורי, ומקום מוכן לו בבית שערים. אבל קברו כבר הוכן לו בבית שערים, עד עצם היום הזה, וכידוע שבחפירות מצאו את אותם קברים של משפחת הנשיאות ושל רבי יהודה הנשיא. שואלת הגמרא והתניא, צדק צדק תרדוף, הלך אחר רבי לבית שערים. הרבי לא רק נקבר בבית שערים, אלא שם הוא גם חי ופעל, שם היה בית דינו, בית מדרשו. אז מה הוא עשה בציפור? נהג מרא נכון, רבי באמת את חייו גילה בבית שערים, אלא כיוון דחלש, היות שבשנים האחרונות כבר היה לו קשה, המתיו לציפורי, במידליה ובסים אווירה, היא גבוהה יותר מבית שערים, האוויר שם יותר טוב, ורבי הלך לשם כדי להתחזק קצת יותר. וכאמור, אנחנו מגיעים ממש לפטירתו. ההוא יומא ק"ד עמוד א', ההוא יומא דנח נפשי דרבי, גזרו רבנן תעניתה ובאו רחמי, ואמרי, כל מן דאמר נח נפשי דרבי, יידקר בחרב. אנחנו מכירים דברים כאלה גם מן השנים שלנו, הגם שמדובר על תלמיד חכם, זקן, מופלג וישיש, אבל לומדים כולם וקוראים שערי שמיים בתפילה, כדי שלא נשמע את הבשורה המרה, ועוד אמרו, מי שיומר נח נפשי יידקר בחרב. סליקה אמתי דרבי לאיגרא ואמרה, גם היא מצטרפת לתפילות, עליונים מבקשים את רבי, והתחתונים מבקשים את רבי, היא רצון שיחופו תחתונים את העליונים, ורבי יישאר איתנו. אבל כיוון דחזאי כמזימני דאי לבית הכיסא, וחלץ תפילים ומלכלו וכמצטער, כלומר רבי כאמור היה חולה בחולי מאיים, והולך שוב ושוב ושוב לבית הכיסא, והופך להיות יותר ויותר תשוש, וכל פעם לחלוץ תפילין ולהניח, אמרה, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים, כנראה כבר הגיעה השעה, אבל לא הבו שד כי רבנן מלבאי רחמי. אבל כולם ממשיכים לקרוע שערי שמיים, כולם ממשיכים להתפלל, ולכן שק לקוזה לוקחת איזשהו כלי חרס, שדיה מאיגרא לארה, יש פתאום פיצוץ גדול, כולם משתתקים, נבהלים, לא יודעים מה קרה, השתיקו מרחמי ונח נפשי דרך. אמרו לי רבנן לבר כפר הזיל עין, כולם חוששים, יראים, מה קרה? האם הנורא מכל קרה? ושולחים את בר כפרה, אז על אשליחי דנח נפשי. נכנס בר כפרה לחדר ורואה שרבי אכן החזיר את נשמתו לבוראה, קרעי ללבושי, וההדרי לקרעי לאחורי. כלומר, לא רצה שיראו את הקרע, פתח ואמר, הביטוי שקיים עד עצם היום הזה, הראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, רש"י מסביר מצוקים, הכוונה מצוקי ארץ, הצדיקים, בדיוק כמו אמתי דרבי, הראלים העליונים, מצוקים הם התחתונים, הראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, ניצחו הראלים את המצוקים, ונשבע ארון הקודש, אמרו לי נח נפשי, המשמעות של המשל זה שרבי נפטר, אמר להון, אתון כאמריתו ואנה לא כאמינה. אני לא רציתי לומר את המילים הללו, לא הצלחתי להוציא מהפה שלי את המילים, רבנו הקדוש נפטר ונסתלק לבית עולמו, אבל הבנתם שזה מה שאכן קרה. בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. אנחנו יודעים שרבי היה עשיר גדול, ובביתו היה שפע גדול, אבל רבי היה מעל לכל זה. רבי היה הרבה מעל לכל זה, ומעיד על עצמו שלא נהנה אפילו באצבע קטנה, והתפלל יהי רצון מפניך שיהיה שלום במנוחתי. יצתה בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוח על משכבותם. שואלת הגמרא, על משכבך מבעלה, יבוא שלום ינוח על משכבו, מה זה משכבותם לשון רבים? וסייע לרבי חייא בר גמדא דאמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים על אחי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, צדיק פלוני בא. אומר להם, יבואו צדיקים ויצאו לקראתו, ואומרים לו יבוא בשלום, ועכשיו ינוחו על משכבותם, כלומר כולם חזרה, חוזרים למקומותיהם אחרי שקיבלו את הצדיק בגן עדן. אמר רבי אלעזר, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו, אחת אומרת לו בוא בשלום, ואחת אומרת לו הולך לכוחו, ואחת אומרת לו יבוא שלום ינוחו על משכבותם. בשעה שהרשע נאבד מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי חבלה יוצאות לקראתו, אחת אומרת אין שלום אמר השם לרשעים, ואחת אומרת לו למעצבה לשכב, ואחת אומרת לו רדה והושכבה את ערלים, הפסוק מיחזקאל, וזה כאמור ההבדל הגדול שבין צדיק שנפטר מן העולם לבין רשע שנפטר מן העולם. אז אנחנו נסיים את דברינו, אני חוזר לדף המקורות, לעוד שני עניינים שעליהם לא דיברנו, ובהם נחתום את דברינו. ראשית, דבריו של רבי חייא, שאומר שביום שבו מת רבי, בטלה הקדושה. איזו קדושה בטלה? אז כמובן, רבי הוא רבנו הקדוש, וביום שהוא מת אין יותר קדושה, אבל תוספות כאן מאוד מפורסם, מביא את דברי רבי חיים כהן שאומר, אלמלא הייתי כשנפטר רבנו תם, הייתי מתאמה לו. דהי דבטלה קדושה, היינו קדושת הכהונה. עכשיו, זה אכן חידוש גדול, שלכהן מותר להתאמה לרבי, אם כי זה לא חידוש עד כדי כך גדול, משום שכבר למדנו שנשיא שמת, בעצם כולם נחשבים כקרוביו, והכל מתאמים לו, ולכן זה שמותר לרבנו חיים כהן להתאמה, בסדר, זה שהיה מותר להתאמה לרבי, כי בטלה קדושה, כמו שאומר רבי חייא, זה לא חידוש כל כך גדול. מרן בית יוסף, בהלכות אבלות, בהלכות תומת כהנים, סימן שע"ד ביורדיה, באמת מאיר שהחידוש בדברי רבנו חיים כהן, זה שרבנו תם לא היה הנשיא. זה שמותר להתאמה לרבי כי הכל קרוביו, זה אני מבין, אבל זה שמותר גם לרבנו חיים כהן להתאמה לרבנו תם, זה כבר חידוש הרבה יותר גדול, שקשור בכלל לתפיסה של האם בכלל יש טומאת מת בצדיקים בפטירתם, וזו סוגיה גדולה שנפתחת כבר בזוהר הקדוש ובדברי הרמב"ן על התורה, וכידוע שהיה מנהג לכהנים להשתתח על קברי צדיקים ולומר שאין שם טומאה, אבל רוב ככל הפוסקים דחו מכל וכל את המנהג הזה, כפי שהבאתי כאן מן הדבריאצי, וכאמור זה רק מקור אחד מבין רבים שדנים במנהג הזה שכביכול אין טומאה בקברי הצדיקים. אני רוצה לסיים וככה ממש להתכונן ולהגיע לשמחת תורה מעניין הערעלים והמצוקים, מהדברים הללו של אמתי דרבי, שמבינה שיש כאן איזשהו מתח מאוד גדול בין עליונים לבין תחתונים, בין ערעלים לבין מצוקים. הזכרת כאן רק בהערת שוליים את העובדה שאמתי דרבי גם עושה מעשה, ובעצם גורמת בעקיפין לזה שרבי ילך לעולמו, כי כל עוד הם מתפללים אז הערעלים לא מצליחים לקחת את רבי. האם מותר כאשר החולה מאוד מתייסר להתפלל שימות? אז הרן בנדרים, כמו שמציין כאן הרב עקיבא איגר בגיליון הש"ס, סבור שכן ולומד מאמתי דרבי, אבל זו סוגיה גדולה בפני עצמה, לא ניכנס אליה כאן. מה עניינם של העליונים והתחתונים? מה עניינם של הערעלים והמצוקים? מסביר המהרש"א בחידושי אגדות כאן שהדבר הוא משל בעצם לרבנו הקדוש עצמו, וכותב המהרש"א ומבואר שהאדם נברא מן העליונים בנשמה ומן התחתונים בגוף, ומזה יבואו לו שתי פעולות, שכל העיון מכוח הנשמה והמעשה מהגוף. ולפי שהיה רבי עליו השלום שלם בתכלית השלמות בעיון התורה ובמעשה המצוות, כמו שכתוב בטלה קדושה באותו יום, ואמרו בסותם משמת רבי בטלה ענווה ויראה, והיה ראוי לפי תורתו ומעשיו להיות חי וקיים לעולם. כלומר, כל עניינו של האדם, האדם באשר הוא אדם, זה החיבור הזה שבין ערלים ומצוקים, זה החיבור הזה שבין עליונים ותחתונים. ומה שהיה מיוחד ברבי, זה שהוא היה מחובר הרבה יותר לפן העליונים שבו ולא לפן התחתונים שבו, דהיינו שבעצם כל עניין המוות היה פחות רלוונטי, פחות שייך אליו, וזו ההתלבטות וההתחבטות שיש כאן בסוגיה. ואם נחזור למשה רבינו, אז הבאתי כאן מן המדרש תנחום הפרשת וזאת הברכה, משה הצדיק שלו היה כמור בכל הנביאים ולא בכל החכמים, שרי הקדוש ברוך הוא העיד עליו לאחר מותו לא קם נביא עוד, ואף על פי כן לא הייתה ספקה בידו להציל עצמו מן המיטה, כל שכן שאר בני אדם. האם באמת מי שמחובר לתחתונים שבו, מי שמחובר לפן הגשמי, המעשי, אז כמו שקראנו בקהלת, מקרה אחד קורה גם לאדם וגם לבהמה, אבל מי שמחובר לפן העליון, מה המשמעות של מוות לגביו, כמו משה רבנו, כמו רבי יהודה הנשיא? אבל אומר המדרש תנחומה, וזה גם מה שקורה אצלנו, בסופו של דבר גם אותם אנשי מעלה, גם אותם אנשי מדרגה, דיברנו כאן בסוכה, מי שהיה אצלנו בשמחת בית השואבה בשבוע שעבר, על המדרש הזה, במדרש רבה, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים, מדרש באמת נפלא ועצום, אבל זו בדיוק אותה נקודה גם כאן. זו בדיוק אותה נקודה גם כאן. המתיחות הזו, המאבק הזה ממש, שבין עליונים ותחתונים, שבין ערלים ומצוקים, זה קורה אצל משה רבנו, זה קורה כשהוא בא להוריד תורה לעולם, ועל זה דיברנו השבוע ולא אחזור על זה שוב, וזה קורה גם אצל רבי, באותו מאבק בין עליונים לתחתונים. ומה שמכריע בסופו של דבר, זה שהוא מצטער בבית הכיסא. כלומר שבסופו של דבר יש כאן גוף, יש כאן גשמיות, ולא סתם גוף וגשמיות, אלא כזאת שמחייבת באמת לחלוץ את התפילין לפני שנכנסים לבית הכיסא. והמאבק הקשה הזה, הוא זה שמוביל בסופו של דבר את אמתי דרבי לעשות את אותו מעשה שעשתה, ורבי עוזב את העולם. ומצאתי ממש הבוקר ספר שלא הכרתי, אבל הוא נמצא בפרויקט השו"ת, ספר בשם נזר הקודש, ביאורים על המדרשים. הוא באמת מדבר בדיוק על אותה נקודה, שוב, שדיברנו עליה בשמחת בית השואבה, הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח, על משה רבנו שצריך להשיב תשובה למלאכי השרת ולהסביר להם למה הוא מוריד את התורה לעולם, ומסביר בעל נזר הקודש שזה בדיוק ההתלבטות הזאת על ערעלים ומצוקים. המאבק הזה שבין שמיים וארץ, בין מלאכי השרת לבין העולם, ואותם אנשי מעלה כמו משה רבנו, כמו רבי יהודה הנשיא, שמצליחים לייצר את אותו חיבור שבין עליונים ותחתונים, שמצליחים לייצר את אותו גשר אל העולם, וכמובן הגשר הזה הוא בראש ובראשונה מכוחה של התורה. אז רבי היה מאלה שמתו מחול מאיים, שזה סימן יפה לצדיקים, ומסביר המהר"ל כאן בחידושי אגדות, גם כאן, הביטוי של חול מאיים בא לסמל את העובדה שמתהרים את הגוף, שמנקים את הגוף, שמזכחים אותו, לקראת המעבר לעולם האמת. אבל אני חושב שאולי המשפט המרכזי ביותר בכל הסוגיה, וקצת דילגנו עליו מקודם, זה העניין של הבכי של רבי. ושואל אותו רבי חייא, למה אתה בוכה? הרי למות מתוך בכי זה סימן רע. הוא משיב רבי לרבי חייא ואומר, אני בוכה משום שאני צר לי על התורה והמצוות. רבי הוא אדם ששייך לעליונים. רבי הוא אדם ששייך להרעלים. ובכל זאת רגליו נטועות בארץ. רגליו נטועות בעולם. כי להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולטול ארבעת המינים ולשבת בסוכה, את כל זה אי אפשר לעשות בעולם האמת. עכשיו, בעולם האמת הוא עולם האמת. צדיקים יושבים, מטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. אבל הקיום הזה של המצוות המעשיות, בפסולת גורן ויקב, בבגד, הדברים הללו אינם קיימים בעולם האמת, הם קיימים רק כאן. ואין ספק שהסיפור המאוד מפורסם על הגר"א, וכמו הרבה סיפורים על הגר"א, לא יודעים אם מדויק או לא, הבאתי כאן את הנוסח המקובל מספר בשם עליות אליהו, על כך שממש בשעת פטירתו החזיק את הציצית ואמר, כמה קשה להיפרד מעולם המעשה, בעולם הנשמות, שהוא עולם שכולו טוב, אבל לא יהיה בגד שיכול דרכו בעזרת בגד בסך הכל להידבק בשכינה, זה לא קיים בעולם האמת, כי זה מה שמיוחד בעולם שלנו. והדבר נכון תמיד, והדבר נכון שבעתיים, במהלך חגי תשרי, שאנחנו ממש עומדים לקראת סיומה, ועוד מעט ניפרד מן הסוכה, ואנחנו מתפללים במכניסה לסוכה, ביציאה לסוכה, בזכות צאתי מביתי החוצה, ודרך מצוותיך ארוצה. דרך מצוותיך ארוצה זה פסוק שמלווה את חודש תשרי, כי אנחנו מחפשים את המצוות, את הקיום המעשי של המצוות. מה יצא לנו מן הימים הנוראים? מה יצא לנו מראש השנה, מיום הכיפורים? אומר בעל השפת אמת בדרשותיו לסוכות, כתיב דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. ואחרי שיצאנו זכאי בדין והרחיב לנו השם יתברך, מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא, אזי עיקר הזמן לרות בדרך מצוותיו. כי זה תכלית הטהרה ביום הכיפורים, להיות כלי מוכן לעבודת השם יתברך. וזה עיקר ההפרש מבני ישראל האומות. שמשפיעים להם טובה, זה פונה לכרמו ולזיתו, ובני ישראל בסימין לב לעבודת השם יתברך. בני ישראל הם אלה שמבקשים להיות מתלמידיהם של משה רבנו, מתלמידיו של רבנו הקדוש, אלה שרגליהם בקרקע וראשם בשמיים, חציו ולמעלה, חציו ולמטה, הרעלים ומצוקים. והדרך לייצר את אותו חיבור זה אך ורק התורה ומצוותיה. והמצוות שפוגשות אותנו כאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, בחיים שאותם אנחנו חיים, זה האתגר, זו המשמעות. הרב קוק כותב בעולת ראייה, שיום הכיפורים לא בא לנתק את האדם מן העולם, אלא אדרבה, להשיב אותו אל העולם, לחבר אותו אל העולם, וגם על זה דיברנו בשמחת בית השואבה. האם המסר של חגי תשרי הוא התנתקות? לא. המסר של חגי תשרי הוא התקדשות, הוא חיבור. רבי עלה לעולם האמת, אבל הוא ממשיך להופיע בין השמשות, ברוחו, בנשמתו, בדרכו, בדרך הזאת שמחברת הרעלים ומצוקים, בדרך שמחברת עליונים ותחתונים, בדרך שבסופו של דבר היא דרך מצוותיך ארוצה כי תרחיב ליבי. יישר כוח לכל מי שיצטרף אלינו לכל אורך ימי החג, שיהיה לכולנו חג שמח, שנזכה בעזרת השם לשמוח בשמחתה של תורה, ומכוח השמחה הגדולה הזאת של היום טוב הבא עלינו לטובה, נמשיך ונרקוד ונשמח בשמחתה של תורה לשנה טובה ומתוקה לכולנו. חג שמח לכולכם.
חג שמח.
חג שמח.